תקל בפרק י' פסוק י' ב' ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. שואל הרמב"ן, אם נסתכל אחרי שמשה רבנו אומר להם, תורה אומרת ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם, אז הרשימה שכתובה כאן זה אחד, להירא את השם אלוקיך, שני ללכת בכל דרכיו, אחרי זה לאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אחרי זה לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. רשימה ארוכה, אם אנחנו נתבונן מה כולל את הרשימה הזאת, זה כמעט אפשר לומר כולל יומם ולילה כל החיים להיות מסור להשם יתברך, כמו שכתוב, כי אם להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך, זה המון. אז איך על כזו רשימה ארוכה ועצומה התורה יכולה לומר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך? אומר הרמב"ן שהתשובה על זה כתובה בסוף הפסוק, בסוף השתי פסוקים האלו, מסיימת התורה לטוב לך. מה הכוונה של הדברים? אם תגיד בדרך משל, המשל הוא פחות מהנמשל, אבל נתחיל בדרגה הזאת. אדם הולך ברחוב, פוגש אותו איזה אדם, אומר לו, תשמע, אולי אתה מוכן לעשות לי טובה? אומר, ודאי, לעשות טובה ליהודי, זה דבר גדול מאוד. אומר, אתה רואה פה, יש פה כמה חבילות של בלטות, המרצפות, שזה בונים ברצפה. אני רוצה להעלות אותם כאן לקומה שנייה, צריך פשוט לרצף את הדירה. אתה, אם תוכל להעלות את זה, הוא עוד לא גומר לדבר, האדם שממנו ביקשו את הטובה, מפסיק אותו באמצע הדברים. אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אדם מבקש טובה מהשני, טובה שהגיוני לעשות אותה. יש לך דירה, יש לך גם כסף לקנות דירה, יש לך כסף לקנות מרצפות. להעלות ריצוף לקומה שנייה, ריצוף של דירה שלמה, זה עבודה עצומה. אדם רגיל שהוא לא, אין לו כוח של סבל, זה להעלות עשרות פעמים את כל הבלטות האלו, להעלות לרדת, להעלות לרדת. כמו בכסף שאתה קונה דירה וקנית את כל המרצפות האלו, תוסיף עוד כמה מאות שקלים, תזכור סבל שיעלה לך את זה. אומר לו, למה הפסקת אותי באמצע? אתה לא שמע, אתה אומר לי, למה ביקשת לך כזו בקשה גדולה? תשמע עד הסוף. אתה מעלה את המרצפות למעלה, וכל הדירה היא שלך. זה, טוב, זה בשמחה רבה. מה זה, בשביל דירה שלמה, כמה שעה עבודה ייקח לו לעלות, לרדת, לעלות, לרדת, ויש לו דירה של חמישה חדרים, פילי פלאות בזיל הזול. אומר הרמב"ן, שאתה מבקש לבן אדם דבר, השאלה מה התוצאות? אם התוצאות עשית לו טובה וזהו, אז מודדים, זה בקשה גדולה, זה בקשה קטנה, בקשה קלה, בקשה קשה. אבל אם התוצאות זה משהו מאוד שאתה מחפש אותו, אז אתה עובד בשביל עצמך, אז מה ביקשנו לך בכלל? לא ביקשנו שום דבר. זה אומר הרמב"ן. כל הרשימה הזאת זה לטוב לך, אבל זה הרבה יותר מאשר במשל, כי במשל באמת, עצם התרחה לתרוח, להעלות את המרצפות, עשרות פעמים לעלות לרדת, זה באמת דבר קשה. רק כיוון שהוא יודע שאחרי זה יהיה לו דבר מאוד טוב, אז הוא שמח בזה. אבל כאן במצוות, עצם הקיום של המצוות זה חיבור רוחני להשם יתברך, שכבר לא רק השכר של המצוות זה הטוב, עצם המצווה עצמה, החיבור להשם יתברך שנעשה על ידי המצווה, זה כבר עצמו טוב בעוצמה נוראית מאוד. ומיד אחרי זה ממשיך הפסוק ואומר, אין להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ לכל אשר בא. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. מה הכוונה כאן לומר? אומר הפסוק, שני דברים. דבר ראשון, כשאתה שואל איך יכול להיות שעצם הקיום של המצוות, כל התורה, כל זה הטוב, אומרת התורה, אין לה השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה. הקדוש ברוך הוא יוצר את הכל, והוא מהווה את הכל. הוא ברא את הגוף על רמה חברה ושסה גידיו, והוא ברא את הנשמה על כל חלקיה, והוא עשה את התורה ואת המצוות, והוא ברא את הכוחות של הנשמה, שהדבר הכי מועיל והכי מחיה את הנשמה, זה התורה והמצוות. כך שכל בקשה שמבקשים לך לקיום התורה, לשמירת המצוות, זה הדבר שבאמת הכי טוב לנשמה שלך. ודבר שני אומרת התורה, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. רק עם ישראל קיבל את התורה הזאת של רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, ועוד המון המון פרטי פרטים הנוספים ברמח מצוות ובשסה הלווין. למה עם ישראל התייחד לדבר הזה, אומרת התורה? רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את האבות, אז הוא זיקה בזה את הבנים. אז ברור שזה דבר שהוא לטובה. עם כל העניין שאנחנו זכינו לקבל את הרמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, ובתור שכר ואהבת השם לאבות הקדושים שכל כך עבדו את השם יתברך, אז ברור שכל המצוות האלו זה לטוב לנו. ממשיך הפסוק ואומר, ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. אז בדרך הפשט לכאורה זה שני ציוויים. אחד, ומלתם את עורלת לבבכם, זה הולך על הרצונות הפנימיים בלב. והשני, ועורפכם לא תקשו עוד, זה הולך על הצורה המעשית, באופן מעשי שמירת התורה. אבל באמת מרומז כאן גם עצה גדולה לעבודת השם יתברך. אדם אומר, אני רוצה לעבוד את השם יתברך, אני רוצה להתקרב להשם יתברך, אבל אני מרגיש קושי גדול, אני לא מצליח. אומרת התורה, ומלתם את עורלת לבבכם. דהיינו, שלא יחשוב האדם שאם הוא לא מצליח, פירושו של דבר שאין לו נשמה קדושה שבוערת להשם יתברך. שאם באמת זה היה המצב, שאין לו כזו נשמה, אז קשה מאוד איך הוא יצליח כן להתקרב להשם יתברך. אומרת התורה, לא, ומלתם את עורלת לבבכם. עורלה, אומרה שעורלת לבבכם, אותם לבבכם וכיסויו. המושג עורלה, זאת אומרת, זה דבר שמכסה על דבר. זאת אומרת, אומרת לנו התורה, עצם הלב של יהודי, עצם הנשמה של יהודי, כל יהודי ללא יוצא מן הכלל, יש בו נשמה קדושה, שהנשמה הזאת רוצה רק דבר אחד, להתקרב להשם יתברך, בכל הכוח ובכל הזמנים. אצל כל יהודי זה נמצא. רק אם אנחנו רואים יהודי שלא הולך בדרך הזאת, שמכריז, הוא לא רוצה להתקרב להשם, זה לא שאין לו את הנשמה הזאת שרוצה את זה, אלא על הנשמה הזאת יש כיסוי. ואת הכיסוי הזה צריך להוציא. מה נפקא מינה מזה למעשה? העבודה הרבה יותר קלה ממה שחושבים. יתאמץ, הכיסוי יצא, ואז הנשמה ממילא בוערת להשם יתברך. לא צריך פה להכניס נשמה חדשה, לא צריך פה להכניס כוחות חדשים, רק ומרלתם את עורלת לבבכם, ואז ממילא ועורפכם לא תקשו עוד. כל המעשים הרבה יותר בקלות יהיו בכיוון של חיבור להשם יתברך. וכשאדם עושה את זה, לא רק לעצמו הוא מועיל, הוא מועיל להרבה הרבה אנשים. יש לנו בפרשה, בפרק ת', פסוק ת', אומר משה רבנו על מעמד הר, על ה-40 יום ו-40 לילה שהוא היה בהר סיני. כתוב שם בפסוק, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם עמכם. זאת אומרת, כתוב פה, בעלותי ההרה לקחת את לוחות האבנים, זה הגדרה ראשונה ללוחות, וזה לוחות הברית אשר קראת השם עמכם. אשר קראת, זה הולך על הברית. כל מקום שכתוב ברית, אז בדרך כלל כתוב קריטה, שם קראת איתנו ברית. אז זה בעלותי ההרה לקחת לוחות הברית, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר קראת השם עמכם. וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. מה זה העניין של כריתת ברית? הבאנו כמה פעמים מביאור הגר"א לספר יצירה בפרק א', שאומר הגר"א, אם אני לא טועה במשנה ת', אומר הגר"א שמה זה המושג ברית? אנחנו נברנו, המטרה של הבריאה שלנו זה להיות, שנזכה להיות מחוברים להשם יתברך יומם ולילה, כל הזמן בלי הפסקה. אבל הדבר הזה הוא קשה מאוד לקיים אותו. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה דברים ממוצעים שהם באמצע בינינו לבינו, שאנחנו מתחברים אליהם ודרך זה מתחברים אליו. כל דבר שהוא מהאמצעים האלו, זה ניתן לנו בברית. זה הכוונה, התורה ניתנה לנו בברית. לוחות הברית אשר קראת השם עמכם. ללוחות יש כוח לחבר את עם ישראל להשם יתברך. אותו דבר, התורה ניתנה בברית. יש כמה וכמה דברים שמבואר בתורה שניתנו בברית, זה הכוונה, שיש לזה כוח מיוחד לחבר את הנשמה להשם יתברך. מיד נשמח בזה בפסוק, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. מה הסמיכות של הדברים? מלמד אותם כאן משה רבנו, שכשמשה רבנו, שהיה מנהיג של עם ישראל, המנהיג של כל הדורות, עשה את המסירות נפש הזאת להיות בעלייה רוחנית נוראה 40 יום ו-40 לילה, שלחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, זה עלייה רוחנית, סוג מסירות נפש של עלייה רוחנית. העלייה הרוחנית הזאת היא סייעה והיא עזרה לכל עם ישראל לכריתת הברית הזאת שעל ידי הלוחות. היחיד עזר לכל עם ישראל. ברור שכשאנחנו מדברים לגבי מוסר השכל לגבינו, לא שייך לדמות למשה רבנו שהיה המנהיג של כל עם ישראל כולו ושל כל הדורות כולם. כל דורי דורות הוא המנהיג של עם ישראל. אבל מבואר באריזל שבכל דור יש כמעט לכל אדם, יש נשמות, יש בשורשים, יש בנשמות שורשים וענפים. לכל בן אדם יש עוד הרבה נשמות שקשורות אליו. כשהבן אדם עושה מצידו עלייה רוחנית, לא רק את עצמו הוא מחבר להשם יתברך, אלא גם את האחרים. לא תמיד באותה עוצמה כמו שלו, כמו שכאן משה רבנו עשה חיבור רוחני יחידאי, שלא היה עוד מישהו מהם שעשה כמו הוא. היה 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ובלי לשתות בשמיים, ועל ידי זה הוא זכה לגרום לכריתת הברית של לוחות הברית בין עם ישראל, בין השם ברך לעם ישראל. זה היה בעלייה, הוא היה בדרגה של חיבור יותר גדולה. הם לא הגיעו עד לדרגה של החיבור שלו, אבל הוא הביא אותם ממילא גם אל החיבור. וזה לשני הצדדים. כשעל ידי זה שהם מחוברים, אז גם הוא יותר מחובר. כמו שאנחנו רואים בפרשת דברים, כתוב לנו, פרק ב' פסוק ד' זין, והיה כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וידבר השם אליי לאמור, וכו'. אומר רש"י, והיה כאשר תמו וגומר, וידבר השם אליי וגומר. אבל משילוח המרגלים עד כאן לא נאמר וידבר אלא ויומר. ללמדך שכל למדחד שנה שהיו ישראל נזופים, לא נתייחד עמו הדיבור בלשון חיבה פנים אל פנים, וישוב הדעת ללמדך שאין השכינה שורה לנביאים אלא בשביל ישראל. זה לקוח מהגמרא במסכת תענית בדף למד ובמסכת בבא בתרא דף קכ"א עמוד ב'. הרשב"ם שם בדף קכ"א עמוד ב' בבבא בתרא שואל, הרי מצאנו ודאי הרבה נבואות למשה רבנו גם בעל המדחת שנים האלו. אז אומר על זה כמה תירוצים, גם ברש"י כאן מרומז איזה תירוץ, אבל על כל פנים, איך שלא יהיה, מבואר כאן בפרק ב' פסוקים ד' זין ויוד זין, שזה גם לצד שני הולך, שעד כמה שהעם יותר מחובר להשם יתברך, אז גם למשה רבנו היה עוצמה של חיבור יותר גדולה. לשני הצדדים זה הולך. אז בפרשת דברים זה כתוב על הצד שעל ידי החיבור של עם ישראל יש חיבור לנביא, ואצלנו בפרשה, בפרשת עקב, זה מרומז, זה מרומז לצד שני. אומרו, וחורף, וקצפתם את השם, את השם בכם, להשמיד אתכם, בעלותי ההרה וכו'. כמו שקראנו את הפסוקים, על ידי שהוא מחובר, הוא קוראת ברית לעם ישראל עם השם יתברך. יש על זה עריכות דברים במחילתה. המחילתה זה מדרשי חז"ל על חומש שמות. על חומש שמות זה נקרא מחילתה, על חומש ויקרא זה נקרא בשתי שמות. יש נקרא ספרה, וזה נקרא גם תורת כהנים, ועל חומשים במדבר ודברים זה נקרא ספרי. נקרא מחילתה, ספרה וספרי. על כל פנים, אז בתחילת המחילתה מדובר שם על העניין שהתלונן ברוך בן עריה שהוא לא מוצא מנוחה. אז כתוב שם במחילתה שמה הכוונה שהוא לא מוצא מנוחה? אין מנוחה אלא נבואה. נסביר בלי נדר בהמשך את הדברים. היה תלונה לברוך בן עריה, הוא התלונן, הוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא, אז הוא מתלונן, מה השתניתי מכל חבריי, תלמידי הנביאים בכל הדורות שזכו לנבואה? אלישע היה תלמיד של אליהו הנביא, זכה לנבואה. יהושע היה תלמיד של משה רבנו, זכה לנבואה. וכן הלאה וכן הלאה, הרשימה ארוכה. ואילו הוא היה תלמיד של, היה תלמיד של ירמיהו הנביא, והוא לא זכה לנבואה. אין זוכר אם לא זכה בכלל, יש כתוב שהוא כן זכה, אבל לא כמו שהוא רצה. אז הוא התלונן על זה, והוא היה גדול מאוד בתורה. הגמרא אומרת במסכת מגילה, בסוף פרק ראשון, שגדול תלמוד תורה יותר מאשר בניין בית המקדש. מאיפה לומדים את זה, אומרת הגמרא? שהרי עזרא הסופר שעלה לארץ ובנה את בית המקדש, כל זמן שברוך בן עריה היה חי, לא עלה עזרא הסופר לארץ. זאת אומרת, אף על פי שהוא יכל לעלות לארץ לבנות את בית המקדש, היות שברוך בן עריה מכמה סיבות לא יכל לעלות לארץ ישראל, וברוך בן עריה היה הכי גדול בתורה שהיה באותו הדור, אז הוא יכל ללמוד ממנו תורה ברמה יותר גבוהה משהוא יוכל ללמוד לבד או אצל כל חכם אחר. אז כיוון שהוא יכל ללמוד תורה אצל ברוך בן עריה בחוץ לארץ, הוא לא עלה לארץ ישראל לבנות את בית המקדש. הוא עיכב את בניית בית המקדש לזמן שהוא יוכל, כל זמן שהוא יכול במקום זה ללמוד תורה מברוך בן עריה, שהוא היה הכי גדול בתורה שהיה באותו דור. הוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא, והוא לא זכה אבל לנבואה באותו דרגה שהוא רצה. אז אומר המחילתא שם, שמה ענו לו מהשמיים על זה? אין רואה בלא צון. כשהקדוש ברוך הוא נותן נבואה, הוא נותן את זה בשביל עם ישראל, וכיוון שעם ישראל באותו דור היו בלי בית מקדש ובגלות, אז גם הנביא, גם מי שהיה ראוי להיות נביא, היה לו את הכוחות הרוחניים לזכות להיות נביא, והוא היה תלמיד של נביא, של ירמיהו הנביא, אבל הוא לא זכה לנבואה כרצונו. מה נוגעים לנו הדברים האלו למעשה? אנחנו צריכים לדעת, זכינו ברוך השם להיות מבאי בית המדרש, להתקרב להשם יתברך. יש הרבה בעם ישראל שלא זכו. אנחנו צריכים לדעת שהמסע מוטל על כתפינו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כל אחד ואחד שזכה להיות מבאי בית המדרש, ברוחניות יש עוד הרבה נשמות שתלויות בו. כשהוא מתחזק בתורה, אז גם להם נהיה חיזוק. אמנם לא אפשר שלא באותו דרגה כמו שלו, הוא יושב ולומד 5 שעות, אז אצלהם זה עוד לא ברמה של 5 שעות, נכנס להם פתאום רגש לבוא לבית כנסת להתפלל, להתחיל לשמור שבת, וכן הלאה וכן הלאה. כל לימוד תורה של יהודי, כל התחזקות בקדושה של יהודי, שמירת המצוות, זהירות מעבירות, כל התחברות להשם יתברך, זה נוגע לא רק לו. זה נוגע לנשמות של עוד הרבה הרבה יהודים שקשורים לשורש נשמתו. לפעמים הם רק קשורים לשורש נשמתו, לפעמים יותר מזה, הם ענפים של הנשמה שלו, והוא השורש שלהם. כך או כך, המעשים שלנו משפיעים הרבה מעבר מאשר רק לנו עצמנו. הדברים האלו נכונים תמיד, אבל בפרט עכשיו שהמונים המונים מעם ישראל נמצאים בצרה. כמה הרוגים היו, כמה פצועים, וכמה סובלים, כל מיני רמות של פציעה, וכמה בגלות מאות אלפים, ובמקלטים מאות אלפים. אנחנו צריכים לדעת, ודאי, מי שיש בידו איך לעזור, מי שיכול לתרום או משהו למי ששולח להם אוכל או דברים כאלו בלי נדר, זה ודאי דבר גדול מאוד. אבל צריך לדעת שגם מי שאין לו צורה מעשית איך לעזור. עצם הדבר שאנחנו מתחברים יותר להשם יתברך, זה מה שמביא להם עזרה, ובשני כיוונים. דבר ראשון, מה שתמיד אנחנו רגילים בלי נדר לדבר, מה שכתוב בספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שהעולם בנוי, הקדוש ברוך הוא סידר את העולם שזה הולך בשני כיוונים. יש מלבד העולם שלנו עוד עולמות עליונים, מיליארדי מיליארדים של עולמות. כל רגע שאנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, כל דבר של חיזוק בתורה, התקרבות להשם יתברך, זה מביא אור ושפע בעולמות העליונים. ואז ממילא בא אור ושפע לכללות עם ישראל. זה דבר ראשון. אבל מעבר לזה, כל יהודי ויהודי, כשהוא מתחבר להשם, הוא יחד איתו מחבר עוד הרבה הרבה יהודים אחרים, והחיבור הזה מציל אותם מהרבה צרות, מציל אותם מהרבה מצוקות. אז תמיד מוטל עלינו החובה הזאת, אבל בזמנים כאלה, זמנים של צרה להמונים המונים, מאות אלפים מעם ישראל, ודאי שעל אחת כמה וכמה שכל אדם צריך לראות איך לנצל את כל הכוחות, את כל היכולת לחיבור להשם יתברך. הזכרנו קודם את דברי המחילתא, שברוך בן נריה אומר שהוא יגע ולא מצא מנוחה, שההסבר לזה כתוב במחילתא שהוא התלונן על שאין לו נבואה. אז כלשון שם במחילתא, ואין מנוחה אלא נבואה. יש שם איזה דרשה מאיזה פסוק על זה. מה הפירוש שאין מנוחה אלא נבואה? הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה של האדם בצורה מסוימת. הנשמה זה אור רוחני, אבל האור הרוחני הזה זה אור חלקי שלא יכול לסבול את היותו רק חלק. האור הזה מחפש להיות אור יותר מושלם, ומזה מתחיל החוסר רגיעה שיש לבני אדם, שתמיד רוצים משהו. כל הזמן בן אדם רוצה משהו, אתה פוגש בן אדם, כן, זה יש לו שאיפה כזאת, זה יש לו שאיפה כזאת, כל אחד הדמיונות שלו והאמביציות שלו. מאיפה זה מתחיל כל הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא כך ברא את הנשמה, שהנשמה היא חלקית, והחלק הזה מרגיש שחסר לו משהו. הקבעיה שלא יודעים מה חסר, וממילא לא מבינים איך להשלים את החסר. ההשלמה זה, הנשמה עצמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. וההשלמה זה להביא עוד אורות רוחניים שבאים מהשם יתברך. וכמה שאדם יותר זוכה להביא את האורות הרוחניים שמשלימים את האורות שקיימים אצלו, אז הוא מרגיש יותר את מנוחת הנפש. השלמות הגמורה של זה, אומר המחילתא, זה רק כשאדם זוכה לנבואה. הנבואה זה אור רוחני בעוצמות גדולות מאוד. רק אז מושלם לגמרי ההארה של הנשמה. אבל בימינו אין לנו נבואה. כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא בדף ח' עמוד ב', ובמסכת סוטה, מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא שמי שנסתלקו, זכריה, אני זוכר ביומא דף ח' עמוד ב', תותת עמוד ב', שמי שנסתלקו, חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים בתרי עשר, פסקה הנבואה מעם ישראל. הם היו הנביאים האחרונים בזמן בית, בתחילת זמן בית שני. אבל, אז זה מה ש... אין לנו מנוחה שלמה מאז. אבל כמובן, כמה שאדם יותר זוכה להביא עוד אורות רוחניים מהשם יתברך על הנשמה, אז יש יותר מנוחה לנפשו. וכמה שהנשמה של אדם יותר גבוהה ויותר חזקה, אז הדרישה של הנשמה הזאת לעוד אורות רוחניים היא דרישה יותר גדולה. זה יותר הכרחי לנשמה. לכל יהודי זה הכרחי לנשמה. אבל יש נשמות שהן גבוהות במיוחד, והנשמות האלו שגבוהות במיוחד, הדרישה הפנימית של הנשמה לאורות רוחניים יותר חזקים שישלימו את האורות הקיימים, היא דרישה בעוצמה הרבה יותר גדולה. ואם לא נותנים לנשמות האלו הגבוהות את ההשלמה הזאת, המצוקה שלהם יותר גדולה. וצריך לדעת שהנשמות האלו היותר גבוהות, זה יכול להיות אצל כל סוגי בני אדם. יכול להיות אדם שהוא צדיק גדול ויש לו נשמה גבוהה מאוד, ויכול להיות אפילו אדם שרחמנא ליצלן רשע גדול ויש לו נשמה גדולה מאוד. איך יכול להיות? אם יש לו נשמה גדולה מאוד, אז איך הוא רשע גדול? אז אומר האריז"ל, הנשמה שבויה. ודאי שנשמה גבוהה, המשמעות של זה נשמה עם כיסופים חזקים להשם יתברך, נשמה עם עוצמות של תורה ומצוות, זה ודאי שזה התרגום המילולי של נשמה גבוהה. אבל לפעמים הנשמה הגבוהה הזאת שבויה, וכשהנשמה השבויה היא שבויה בתוך כוחות רוחניים אחרים, זה יכול להיות שבוי בתוך רשע גדול, זה יכול להיות שבוי בתוך אדם פשוט, זה יכול להיות אפילו בתוך אדם טוב, אבל זה שבוי כי זה שבוי בידי עוצמות יותר נמוכות, ואפילו זה יכול להיות שבוי בידי צדיק גדול. אבל למה זה נקרא שבוי? כי הנשמה ששבויה בתוכו בצדקות פי מאות ואלפים יותר ממה שהוא צדיק. עד אחד הדברים מגיעים שאומר האריז"ל שזה יכול להיות שבוי אפילו בידי גוי רחמנא ליצלן. ואז אם זה שבוי בידי גוי, אומר האריז"ל, זה נותן רחמנא ליצלן כוח לגוי הזה להילחם ביהודים, לעשות צער ליהודים. כתוב על סיסרא, שר הצבא של יבין מלך כנען, מסופר בספר שופטים בתנ"ך, איזה צרות קשות שהוא עשה לעם ישראל עד שנלחמו בו בזמן דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, נלחמו בו במלחמה גדולה וניצחו אותו, הרגו אותו. אז כתוב שם בפסוק, מן השמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם. אומר האריז"ל, למה היה צריך מלחמה כזאת גדולה שהכוכבים, הכוחות העליונים ילחמו נגדו? אומר האריז"ל, כי היה שבוי בתוכו נשמות מאוד קדושות, עד כדי כך שכתוב באריז"ל שהנשמה של רבי עקיבא הייתה שבויה בתוכו. התנא הגדול רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי. זה, כשזה שבוי בידי גוי, זה צרה גדולה מאוד מאוד. והגוי הזה עלול לעשות צרות גדולות לעם ישראל. ומה התיקון של זה? לקחת מתוכו, על ידי מצוות שקשורים לאותה נשמה, של אותה נשמה קדושה ששבויה בתוכו, כשיהודים מקיימים את המצוות האלו, זה מוציא מתוכו את הנשמה הזאת, ואז הוא מאבד את כל הכוח שלו. על כל פנים, זה לא נוגע לנו באופן ישיר, הנושא של נשמות ששבויות בידי גויים. אבל אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לדעת, הרבה פעמים אדם מרגיש שיש בתוכו עוצמות חזקות של שאיפה גדולה להשם יתברך, של שאיפה גדולה להצלחה בתורה, דברים שהרבה הרבה מעבר לדברים המעשיים שהוא עושה, הרבה מעבר לדברים שהוא חושב שהוא עד שם רק יכול לעשות. צריך לדעת שבהרבה מהמקרים הפירוש של הדברים הוא שיש בתוכו באמת נשמה גבוהה מאוד, רק הנשמה הזאת חסומה, כמו שכתוב באריז"ל על רבי עקיבא, שגם אחרי שכבר יצאה הנשמה שלו מתוך סיסרא, עדיין כשהוא הגיע לעולם, הנשמה שלו הייתה שבויה בידי קליפות. אז אף על פי שהיה לו נשמה גבוהה, הנשמה הכי גבוהה שהיה בדורו, מכל מקום, ב-40 שנה הראשונים, הוא לא הלך כל כך בדרך הטובה, כמו שכתוב בגמרא, כמה דברים. אז אומר האריז"ל, ממה זה נבע? שהנשמה הייתה שבויה. אבל אחרי זה הוא בקע את המחיצות של השבי וזכה להיות ראש חכמי ישראל, מסר נפש על התורה, כמו שכתוב בגמרא, ש24 שנים רצופות של ללמוד וללמד בלי הפסקה, וגם אחרי זה היה מלמד כל הזמן. ואחרי זה, כשהייתה הגזרה שמי שמלמד תורה יהרגו אותו, הוא מסר נפשו להריגה, המשיך ללמד תורה אף על פי שהרגו אותו, הוא ידע שיהרגו אותו. וכשהוא היה בבית סוהר, גם כן הוא כתוב בגמרא בפסחים, לפקוף נתבד כמדובני, הוא לימד שם את רב שמעון בר יוחאי תורה. וכשהיו מכניסים לו לחם ומים לבית סוהר, מים רק בצמצום מה שצריך לנטילת ידיים ולשתייה, פעם אחת אומרת הגמרא בעירובין דף כ"א עמוד ב', לא רצו לתת לו את המים לנטילת ידיים, אז את המים של השתייה הוא בא ליטול בזה ידיים. אמרו לו שהוא ימות ברעב אם הוא לא השתורע בחולה וזקן. אמר, הוא מוכן למות בשבילו להיכשל בלאכול בלי נטילת ידיים. תוספות שם אדן הוא איך, זה לא מהדברים של יאריג ואל יעבור. על כל פנים, היה לו מסירות נפש נוראה לתורה, ובשעה שהרגו אותו, אומרת הגמרא, שהוא קרא קריאת שמע, שאלו אותו תלמידיו, איך אתה יכול בשעה כזו לקרוא קריאת שמע? אמר להם, כל החיים הוא חיכה לרגע שהוא יזכה להרגע על קידוש השם. עכשיו שזה נזדמן לו, הוא לא ישמח בזה. וכל המדרגות הגבוהות האלו, הנשמה העצומה הזאת, בהתחלה הנשמה הייתה שבויה, והוא פרץ את המחיצות. אם הוא לא היה פורץ את המחיצות, אף פעם לא היינו יודעים שהיה בכלל כזאת נשמה גבוהה. לא היינו יודעים מכלום. אם הוא אולי היה פורץ את המחיצות, לפני פטירתו היה בא לעשות וידוי, מה היה עושה וידוי? על שהוא הלך לא מספיק לשיעורי תורה, היה צריך ללכת ליותר שיעורי תורה. אולי היה יודע כשהוא יבוא למעלה לשמיים ישאלו אותו, היית צריך ללמד 24,000 תלמידים. אני? כן, זה הנשמה שלך. יש לך נשמה גבוהה מאוד. רק מה, היא הייתה שבועה, אתה היית צריך לפרוץ את המחיצות. הנשאה שהוא כן פרץ את המחיצות. וזכה להגיע לכל המדרגות הגדולות שזכה להגיע. אז אנחנו צריכים לדעת. כל אדם צריך לדעת. יש בתוכנו כוחות גדולים, ומי יודע אצל כל אחד איזה נשמה יש בתוכו. והנשמה הזאת, גם אם היא חסומה, לשבור את המחיצות. לשבור את המחיצות. איך שוברים? על ידי התמסרות לעבודת השם יתברך. לנצל כל שעה שאפשר ללימוד תורה. לנצל כל רגע שאפשר ללימוד תורה. ולעבוד את השם יתברך עם כל הלב, עם כל הנפש, בהתלהבות, בחשק. אלו הדברים ששוברים את המחיצות. אלו הדברים שמחברים אותנו להשם יתברך. כתוב לנו בפרשה, פרק ח' פסוק י' ועלה. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי, שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ורם לבביך. ושכחת את השם אלוקיך, שכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב וצמאון, אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש. המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך, למען ענותך ולמען נסותיך להטיבך באחריתך. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם לוקחה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ומה נקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. אז אומרת לנו כאן התורה, שהטבע של האדם, שכשהוא זוכה שיש לו בתים טובים, קרחה וצונחה, כסף וזהב, וכו' וכו', אדם שוכח, עלול לשכוח חס וחלילה את השם ברך, ולומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והתורה מזהירה את האדם, שאסור לעשות את זה. למה? וזכרת, אלא מה צריך? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען נקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. בדרך הפשט, מה הכוונה של הדברים? כתוב בגמרא במסכת יומא, שלמה הקדוש ברוך הוא, כתוב שם רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה בפרק האחרון של מסכת יומא בגמרא, למה הקדוש ברוך הוא הוריד מן לבני ישראל כל יום בנפרד, למה לא הוריד להם פעם אחת להרבה זמן? אז כתוב שם כמה סיבות. אחת הסיבות כתוב שמה, כדי שהם ירגישו תמיד תלויים בהשם יתברך. כל אחד יש לו משפחה, לדעת תלוי בהשם יתברך, להתקרב להשם יתברך, שמחר גם כן ייתן לו מן. מה שאין כן, אם היה לו כל הזמן, אז הוא לא צריך את השם יתברך. אז כמו שכתוב וחזל על הנחש, הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש בפרשת בראשית, שהאוכל שלו יהיה אפר. אז מצד אחד לכאורה זה ברכה, אם הוא אוכל אפר, הוא לא צריך אף פעם, בכל מקום יש לו אוכל, הוא לא צריך לדאוג לפרנסה. אבל אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, שהוא לא יהיה צריך כל הזמן את הקשר עם השם יתברך בשביל המזון. מה שאין כן לבן אדם, הקדוש ברוך הוא עשה שהאדם תמיד תלוי בהשם יתברך. אם אדם יש לו בתים טובים, כסף וזהב, הכל, אז הוא עלול לא להרגיש את הצורך שלו בהשם יתברך. ואז זה מדרדר אותו ברוחניות. כמו שאומרת התורה, שזה גורם, ישמר לך פן תשכח, כשם לוקח לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו. אם אדם מרגיש את עצמו שהוא לא צריך את השם יתברך, עלול חס וחלילה לזלזל בקיום המצוות. אבל יש כאן עוד דבר נוסף על זה, כמדומני על פי סודם של דברים. הממון של האדם, כל מה שיש לו בן אדם, יש בזה כוח רוחני שקשור לבן אדם. אנחנו רואים כלים שהיו של גוי, ראינו בפרשת מתות שהם צריכים טבילה. אם אדם קונה כלי אכילה מגוי, אסור להשתמש בהם בלי שיתבול אותם קודם במקווה כשר, כדת וכדין, אפילו אם לגוי לא עשה אותם. נגיד חברה של יהודים יצרה צלחות, הלך גוי וקנה את זה, הלך יהודי וקנה את זה מהגוי, ועכשיו צריך טבילה, אפילו שהגוי לא עשה את זה, יהודים עשו את זה. כיוון שזה היה בבעלות של גוי, זה צריך טבילה, זה צריך זהירות. לפעמים בני אדם הולכים בחנות וקונים כלים, אומרים אם זה ברור להם זה תוצרת יהודית, אז לא צריך טבילה, אבל צריך לדעת אם המוכר הוא גוי, אפילו זה תוצרת יהודית, זה צריך טבילה, זה טבילה גמורה בברכה. על כל פנים, באמת הבעלים של החנות הוא גוי, הולכים לפי הבעלים של החנות, זאת אומרת לא לפי מי בדלפק עומד. על כל פנים, מה הפירוש של הדבר הזה? אנחנו לא יודעים את הטעמים של התורה, אבל מה שכתוב, הקצת טעם שאנחנו יכולים להבין, כשזה בבעלות של גוי, יש בזה רוחניות טמאה. כשאחר כך יהודי בא לקנות את זה, אז עכשיו זה עובר לרוחניות קדושה. אבל נשאר לזה עוד שיריים מהרוחניות הטמאה הזאת, שזה היה בבעלות של גוי. כדי לסלק מזה את השיריים האלו, אז צריך להטביל את זה קודם במקווה. עד כדי כך הכוח של אפילו הבעלות על ממון. יש דיון בפוסקים, גר שמתגייר, אם צריך להטביל את הכלים שלו, כי קודם זה היה של גוי או שלו, עכשיו זה כבר בגר זה אחרת מאיזה סיבה, אולי כשהוא מתקדש, אולי גם יחד עם זה הרוחניות הישנה מתקדשת, אינני יודע את הטעמים של הסודות של הדיון בזה, אבל כל פעם זה דיון בפוסקים, אם גר שמתגייר צריך להטביל את כל הכלים שלו, הכלי אכילה, כיוון שקודם זה הכלים של גוי. על כל פנים, לאדם יש נכסים, יש בהם רוחניות, הרוחניות הזאת לא תמיד טובה, זה לא בשליטת אדם, לכל חפץ, לכל מאכל, לכל דבר, לכל פרט, יש את הרוחניות שלו. וזה יכול לגרום נזק גם לבעלים. אז מה העצה על זה? אומרת התורה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען אקים את בריתו, אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. כשהאדם, כל אדם, במחשבתו, בדעתו, כל הנכסים שלי, השם יתברך נתן לי את זה. כל מה שיש לי, השם יתברך נתן לי את זה. עצם המחשבה הזאת, זה מביא אור רוחני מהשם יתברך על הנכסים, ואז אין את הנזק הרוחני שבא מהרוחניות שבנכסים אליו. הפוך, המחשבה הזאת מקדשת את הנכסים. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. זאת אומרת, אם איוב היה נותן למישהו כסף, בכסף הזה הייתה שורה ברכה, הצלחה, אחר כך הוא היה מרוויח במסחר. למה? איוב היה צדיק, אז היה השראת שכינה לא רק עליו, אפילו על הנכסים שלו, שרתה בזה שכינה. איך האדם עושה את זה שיהיה שכינה בנכסים שלו? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. ואז זה מציל את האדם, שריבוי הנכסים לא יגרום לו את מה שכתוב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך עמך. זה נכון לא רק לגבי נכסים, בכל עניין שאדם עושה, כמה שאדם יותר משרה שם שמיים על זה, אז יותר יש בזה רוחניות קדושה. כתוב בזוהר שאתה מתפלל כל יום על האוכל שלו, על הפרנסה שלו, אפילו שכבר יש לו במגירה את כל האוכל שמוכן לו לארוחת בוקר, אז מה הוא יתפלל? על ידי התפילה יהיה רוחניות קדושה יותר במאכלים. אדם אוכל שלא ינזק חס וחלילה מרוחניות רעה שבמאכלים, אז דבר ראשון, מה שעוזר שלו להינזק זה שמירת הכשרות. באוכל טרף, באוכל אסור, יש רוחניות רעה מאוד. כשאם האדם אוכל את זה, זה מזיק מאוד לנשמה, לכן חז"ל אומרים שמאכלות אסורות מטמטמים ליבו של אדם. עד כדי כך הכוח הרוחני של זה רע. גם במאכלות כשרים, אומר האריז"ל, אמנם אין רוחניות רעה באותה עוצמה כמו במאכלות אסורים, אבל עדיין בצורה פחות חריפה לפעמים יש בזה רוחניות רעה. אז מה העצה על זה? אז אומר האריז"ל, הברכות הנהנים והכוונה של הברכות הנהנים שאדם מכוון בזה, הם מקדשים את המאכל. ובזוהר מבואר שזה העניין שלפי הזוהר להתפלל יום יום על הפרנסה, זה על הפרנסה, על האוכל, זה מקדש את הרוחניות. כך בכל דבר שאדם עושה, אפילו כשאדם לומד תורה, עד כמה שאדם מבין שהלימוד תורה זה מתנה מהשם, אז יש יותר השראת שכינה בלימוד שלו. כתוב בגמרא במסכת נידה דף עין עמוד ב', ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה האדם ויחכים? איזה עצה יש שאדם יצליח בתורה? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. זאת אומרת, יתמיד בתורה כמה שיותר. אז הם אמרו לו, רבים עשו ולא עלתה בידם. הרבה עשו את העצה הזאת, אומנם לא יצאו מי יודע מה גדולים בתורה. אמר להם, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זאת אומרת, שלא מספיק להתמיד, צריך גם להתפלל על זה להשם יתברך. אז בדרך הפשט, מה הכוונה? שצריך שני כוחות כדי להצליח בלימוד. גם הזכות של ההתמדה בתורה, וגם שמתחננים להשם יתברך, והשם שומע את התפילות. אבל כלול בכוונה של הגמרא עוד דבר, שעל ידי שהאדם מתפלל להשם להצליח בתורה, אז זה גורם לו להבין שההצלחה בתורה ממי באה? מהשם יתברך. כמו שהגמרא על זה אומרת את הפסוק, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. כשהאדם מבין שהלימוד שלנו זה לא בכוחנו, זה לא מחוכמתנו, זה מהשם יתברך, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, אז שורה יותר השראת שכינה בלימוד הזה. וכששורה יותר השראת שכינה בלימוד הזה, אז ההצלחה של האדם בלימוד הרבה יותר גדולה, בין להבין את הדברים יותר עמוק, בין שהדברים יהיו לו יותר מסודרים בראש, בין שהדברים יהיו יותר זמן הוא יזכור אותם, בין שיזכור את זה יותר ברור לפרטי פרטים, הכל על ידי ששורה שכינה בלימוד יותר. זה האדם צריך לראות איך את כל מה שיש לו, הכל שיהיה מחובר להשם יתברך, את הכל מתוך נקודת המוצא שהשם יתברך הוא הנותן לנו את הכל. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. מה זה בריתו? הבאנו מהגרא קודם, שהברית זה חיבור. זאת אומרת שכל אדם צריך להרגיש שכל מה שיש לנו זה בסך הכל דרכים להתחבר להשם יתברך. אפילו על נכסים, כמו שפה מדובר בפרשה על נכסים, שבן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירבה וכסף זהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. גם זה דרכים לחיבור להשם יתברך. איך? דבר ראשון, אם אדם יש לו מה לאכול, מה להתפרנס, שעל ידי זה יוכל, יהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך. ואם יש לו ריבוי נכסים, כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין, כמדומן דף פיבה ועמוד א', אומרת הגמרא על רבי שהוא היה מכבד עשירים. למה? כי הם, במידה והם משתמשים בכסף הזה לעשות מצוות, שהמצוות האלו מקיימים את העולם. הכל רק דרכים איך להתחבר להשם יתברך. חוץ מזה, אין לנו שום דבר בעולם. כל מה שיש לנו זה מהשם יתברך. והכל בשביל מה? למען הקים את בריתו. בשביל החיבור של עם ישראל להשם יתברך. כך אדם צריך לחיות. אדם קם בבוקר לחשוב איך היום הזה אני מתחבר להשם יתברך הכי חזק. אדם הולך לישון בלילה לחשוב האם היום הזה עשיתי את הכל כדי להתחבר להשם יתברך. אם כן, מה טוב. אם לא, איך אני מתקן את זה? שבעתיד כן יהיה כל ענייני להתחבר יותר ויותר להשם יתברך. והמחבר הכי גדול להשם יתברך זה ההתמדה בתורה, לשקוד על התורה יומם ולילה, כל עוד יום וכל עוד שעה. ודווקא בגלל שזה המחבר הכי גדול, אז זה הניסיון הכי גדול שיש, כמעט שהניסיון הכי גדול שיש בעולם זה על ביטול תורה. למה? כי היצר הוא סוחר גדול, הוא יודע איפה העסק הכי משתלם. מה כתוב במשנה במסכת פאה? רשימה של מצוות, ואחרי זה כתוב את תלמוד תורה כנגד כולם. מבואר ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה, שמה שכתוב במשנה תלמוד תורה כנגד כולם, זה לא רק על המצוות שכתובות במשנה שמה, על כל המצוות שבתורה, תלמוד תורה כנגד כולם. וכתוב בספרי דבר נורא, כשם ששכר תלמוד תורה כנגד כולם, כך עונש ביטול תורה רחמנא ליצלן כנגד כולם. אז הסדרה אחרא הוא סוחר גדול. הוא אומר, מה המסחר הכי גדול? לימוד תורה? אז הוא מנסה על זה להשקיע את כל הכוחות. אז אנחנו צריכים להבין, אם הסוחר הגדול, הסדרה אחרא, על זה שם את כל הכוחות, גם אנחנו על זה צריכים לשים את כל הכוחות. עוד שעה ועוד יום, עוד שבוע ועוד חודש, עוד דקה, כל רגע שאפשר לנצל, ללימוד התורה. על אחת כמה וכמה כשהנידון הוא לא רק על יום ושבוע, אלא אדם עומד בפרשת דרכים בחיים, אם להתמסר ללימוד התורה כל הזמן, או ללכת לכיוונים אחרים, לדעת אין טוב אלא תורה. איך כתוב ברמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, קראנו את זה פעם, אומר שמה הרמב״ם, בלשון הכי חריפה, אם אדם מחליט להתמסר כל ימיו לעבודת השם יתברך ולעזוב את כל העניינים האחרים, זה נקרא שהוא הולך בדרך הישרה. על הפסוק שכתוב בקהלת, האלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אומר, זאת אומרת, האלוקים עשה את האדם ישר זה לחיוב, והם ביקשו חשבונות רבים זה לשלילה. אומר הרמב״ם, מה זה הישר ומה זה החשבונות? הישר זה להתמסר אך ורק לעבודת השם. החשבונות רבים זה לחפש עוד עניינים חוץ מעבודת השם. אז צריך כל אדם להשתדל, להתמסר ללימוד התורה, ולא, בין מבחינת ניצול הזמן, יש 168 שעות כל שבוע, אדם יעשה, אני מוכיח את עצמי יותר מאחרים, אדם יעשה חשבון הנפש עם עצמו, כמה מתוך ה-168 שעות האלו כל שבוע הוא נותן להשם יתברך. אם באמת אנחנו, הרי אנחנו כולנו מאמינים באמונה שלמה שהתורה זה העיקר והתורה זה הכל, אז איך אפשר שכל כך קצת שעות אנחנו נותנים ללימוד התורה? צריך האדם לראות איך שהאחוז הגדול ביותר, שהחלק הגדול ביותר מה-168 שעות האלו, יהיה באמת ללימוד התורה. וגם בשעות האחרות, לא חס וחליל לעזוב את השם יתברך, גם אם אי אפשר כל הזמן ללמוד, אבל להיות מחוברים להשם יתברך, זה חייבים כל הזמן. אסור לעזוב את השם יתברך אפילו לרגע אחד. יש פסוק, אשרי האדם אשר לא יחשוב לו אדם אבון, ואין ברוחו רמייה, מביא אחידה, בשם כמדומני הבעל שם טוב זצל, שמה הכוונה של הפסוק בדרך דרוש? אומר, אשרי אדם אשר לא יחשוב לו השם, זה יבון אצלו. אשרי אדם שרגע אחד שהוא מפסיק לחשוב על השם יתברך, זה אצלו כבר אבון. אמר דוד המלך עליו שלום, שיביתי השם לנגדי תמיד, כל הזמן לראות את השם מולו. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג' פרק א' בר, נזכור בדיוק הפרק, אומר הרמב״ם שזה הבסיס הכי גדול של עבודת השם. שיביתי השם לנגדי תמיד, כל הזמן להיות דבוק בהשם יתברך. וכך בביא הרמה באור החיים בסימן א' סעיף א', אומר הרמה, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. הגר"א מווילנה על המקום אומר, תוספת על זה, הרמה אומר שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. אומר הגר"א, זה כל מעלות הצדיקים. זה המפתח הכללי לכל הדברים כולם. אם אדם כל הזמן מרגיש את השם יתברך מולו, אז ממילא הוא לומד, הוא מתפלל, הוא זהיר במצוות, הוא נזהר מעבירות. ולא זו בלבד, אומר הגר"א בביאור הגר"א לזוהר בפרשת פקודי, עמוד לפני הפירוש שלו להיכלות, אומר הגר"א, מלבד מה שהמחשבה התמידית על השם יתברך גורמת לבן אדם את הרצון לקיום המצוות, להתמדה בתורה, אומר הגר"א, עצם המחשבה הזאת על השם יתברך כבר מקדשת את הנשמה בקדושה עליונה. ברגע שאדם חושב על השם יתברך, אומר הגר"א, באותו רגע כבר שורה אור רוחני בתוספת של עוד חלקי נשמה קדושה ומתווסף על נשמתו. ואומר הגר"א, זה סוד עניין הקדושה, תמיד להפנות את המחשבה למעלה להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש מרב ימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו מרב ימינו אמן.